אמונה תת. האמונה הגדולה כשהיא מזרחת אורה על הנשמה, כל העולם מתמלא אורה על ידה. יכולת כללית גדולה, כוח כביר ונשגב מופיע בנשמת קדוש השם הדבק בחיי אל חי העולמי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שכולם דברו. כשם שהיכולת והגבורה מצטיירת בתחילה בדמיון הקודש, ככה הולכת עיר ומתעלה בשכל ובפועל עד ותגזור עומר ויקום לך. אז מה כתוב כאן? יש אמונה רגילה ויש אמונה גדולה. האמונה הרגילה היא אמונה שאולי אפשר גם לראות אותה גם באיזושהי מידה בצורה אנושית, או היא נובעת, או היא לא קשורה לנשמה דווקא. זה לא שזה המזון של הנשמה, הופעת הנשמה, אלא גם בשפה אפילו של הדרך ארץ אנחנו יכולים לדבר על כך שהאדם שהוא מאמין בעצמו למשל, אז הוא יצליח יותר בחיים. אדם שמאמין ביכולותיו, אז עצם האמונה שלו בזה שיש לו כישרונות, זה יגרום לו להצליח. אז אומר הרב, גם כשאתה מאמין בקדוש ברוך הוא, האמונה הראשונה היא שאתה מאמין שאתה קשור לקדוש ברוך הוא, למרות שהקדוש ברוך הוא אור אין סוף, ואתה מאוד מאוד לא אור אין סוף, אתה בשר ודם, ואתה מוגבל, והעשייה שלך היא מאוד מוגבלת, והחיים שלך מאוד מוגבלים, ואתה אומר נתנה תוקף, אדם מסודו מאפר, סופו לאפר, ואתה רואה כמה יש לאדם מגבלות, אבל אתה מאמין שבכל אופן יש לנו קשר, ואם אתה, שיש משמעות למה שאתה עושה, ושאם אתה עושה את המעשים שהקדוש ברוך הוא ציווה עליהם, אז אתה עושה משהו משמעותי, ואתה גם מאמין שלמרות שיש לך צד מאוד מאוד בהמי, אבל יש לך גם תכונות טובות, ואז אתה עובד על המידות שלך, אתה מתקן את המידות שלך, ואז אתה מתגבר, ואתה, כן, האמונה הרגילה היא האמונה שלא מוציאה את הקדוש ברוך הוא מהחיים הפשוטים שלנו, הרגילים שלנו. וכנראה, ואיפה זה מאוד יכול לבוא לידי ביטוי? במידות של הבן אדם. זה מה שהוא אומר, כשם שהיכולת והגבורה מצטיירת בתחילה בדמיון הקודש. זאת אומרת, שכמו שכשהאדם, כן, הדמיון הראשון אומר שאנחנו נמצאים בעולם שהנוכחות שלו היא נוכחות מאוד חומרית וגשמית. אתה לא, הדמיון, אם אתה לא מפתח אותו, הוא לא מדמיין שיש משהו ייחודי ושכל ההוויה יכולה להיות קשורה אל הקודש. אז כשאתה מתייחס לעולם ואתה מתייחס לעצמך בלי דמיון הקודש, אז ממילא גם אתה המידות המקולקלות יכולות להשתלט עליך, כי אתה לא מאמין שאתה יכול, שאתה שייך לאיזשהו משהו יותר משמעותי, למשהו יותר מתוקן. אתה רואה את עצמך כחלק מהטבע, אתה רואה את עצמך כחלק מהעולם הסתמי, לא מהעולם שיש בו מיוחדות וקודש. כן, הדמיון הקודש לא מפותח אצלך, כי אתה לא פיתחת אמונה כזאת, אז ממילא גם אתה לא תתקן את עצמך ולא תצליח באמת להביא את עצמך שאתה תהיה אדם מעומד. אבל אם דמיון הקודש של האדם מפותח, מה הכוונה דמיון הקודש של האדם מפותח? אם האדם מאמין שיש משמעות למה שהוא עושה, ושיש קשר בינו לבין הקדוש ברוך הוא, ושיש לו יכולת גם להתעלות, אז ממילא זה מביא לאדם גבורה. הגבורה, תמיד מידת הגבורה היא מידת הגבורה היא היכולת להתגבר על זה שיש דברים שהם כביכול סותרים את המיוחדות, את הקודש, וסותרים את את היכולת של הבן אדם להעניק את עצמו, למשול ברוחו, והאדם המאמין בקודש, הוא יכול לתקן את עצמו, להפך להיות אדם מרומן. זה מה שהוא אומר, כשם שהיכולת והגבורה מצטיירת בתחילה בדמיון הקודש, זה מדרגה אחת של אמונה. אבל אומר הרב, יש מדרגה עוד יותר גבוהה של אמונה, וזה מה שהוא קורא לזה האמונה הגדולה. שמה זה המדרגה עוד יותר גבוהה של האמונה? שהיא מזרח התורה על הנשמה. כשהיא מזרח התורה על הנשמה, מה זה אומר? זה אומר ככה, כל אחד מאיתנו מכיר בדבר הזה, אנחנו מאמינים שיש בנו נשמה. כל אחד מכיר בדבר הזה שיש לו קשר ויש לו חלק אלוקים ממעל. זו אמונה שמשותפת את כולנו. כן, אבל למרות שאנחנו מכירים שיש בנו נשמה, אנחנו אומרים, בסדר, יש לנו בפנימיות שלנו, בסגולה הפנימית שלנו, כן, יש לנו נשמה מן העליונים, ואנחנו שייכים למקום מאוד 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 גבוה, ואנחנו לא מתכחשים לזה, אבל גם אנחנו אומרים כל הזמן עצמנו, עם כל הכבוד שיש לנו משהו מאוד 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 פנימי, אנחנו לא חיים את זה. החוויה שלנו, אנחנו חיים את החושים שלנו, אנחנו מרגישים. ואם אנחנו מפתחים את דמיון הקודש, אז אנחנו גם לאט לאט גם מאמינים ברוח האנושית, ברוח שיש בנו, רוח אנושית, רוח של סייעתא דשמיא, לא משנה זה, אבל כל הדברים האלה הם, 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 הם ברמת החושים, וגם ברמת הרצונות שלנו, ברמת המידות שלנו, זה הרמה הזה. אנחנו אומרים, כשאתה מדבר על נשמה, זה תמיד נראה איזשהו משהו אלוקי כזה, איזשהו אור אינסוף, איזה משהו כזה שהכל מתגמד מולו, הכל כאילו קטן יחסית לנשמה. ואנחנו לא נמצאים ברמה הזאת או בגובה הזה שאנחנו מצליחים להוציא את הנשמה שלנו לפועל. כן, אנחנו מאמינים שיש לנו נשמה, אנחנו מנסים לעשות מעשים שיתאימו לנשמה, אבל הנשמה שלנו היא לא בפועל. מהו הדבר? מהי השפה? מהי השפה? או מהו הדבר שיכול יותר ויותר להוציא את הנשמה שהיא נמצאת בנו באופן סגולי? אבל מהי הדבר? מהו הדבר שיכול להוציא את הנשמה שלנו מן הכוח, מהסגולה, מהפנימיות, מהאלם, אל הפועל? זה האמונה. מדרגת האמונה, מידת האמונה, היא קובעת כמה הנשמה היא תהיה, סליחה, נוכחת באופן ממשי, באופן שזה אתה ממש מרגיש אותה באופן ממשי, כן, ואתה מזהה את עצמך שבעצם אתה כל כולך הצל של הנשמה, הביטוי של הנשמה. אז אני לא יודע אם, אני מניח שבכל אחד מכם היה לפעמים חוויות כאלה, שלפעמים היו רגעים, רגעים כמוסים כאלה, שהאדם מרגיש שבאמת החיות שלו היא לא החיות של האוכל, היא לא החיות הרגילה, אלא משהו הרבה יותר כללי, עליון, כן, פנימי. זה יכול להיות לפעמים ביום כיפור, בימים נוראים באיזה שהם רגעים מיוחדים. יכול להיות בשמחת תורה, יכול להיות בפורים, יכול להיות בשבת מיוחדת, יכול להיות שבת שיעור מיוחדת, יכול להיות, אני יודע מה, בימי חול, לא יודע מתי. כן, יש. יש לפעמים לנו את ההבזקים האלה, את הניצוצות האלה, כך אני מקווה. אני בכל אופן לא סתם מנעול שאף פעם זה לא יהיה אצלי. אני מנסה שכל הזמן זה יהיה, וזה לפעמים, לעתים נדירות, מתנוצץ כזה. כן, זה יכול להיות. כן, אבל זה לא משהו דירי כזה. אבל האדם שהוא, יש לו אמונה גדולה. אמונה גדולה, כן, זאת אומרת שהוא, מה זה האמונה? כל הזמן אומרים, מה זה כוח האמונה? כוח האמונה זה הכוח להאמין, זה הכוח לקלוט שהמציאות היא לא המציאות החיצונית, אלא המציאות באמת היותר מציאותית, היותר ממשית. זה כמו לשון של הרב ציודה. כן, המציאות היותר ממשית היא המציאות הפנימית. זה קשה לנו הרי לחשוב ככה, כי אנחנו שבועים במבט החושי שלנו, אנחנו שבועים במבט הרוחני שלנו, אנחנו ככה תופסים, כן, אנחנו לא רק שבועים בחושים, אנחנו גם שבועים בדבר הזה שאני אומר, בסדר, לי יש רוח מסוימת, אני, מולי יש רוח אחרת, ואני בודק את הכל בצורה הזאת, אבל האמונה היא באה ואומרת את הדבר הזה, שהדבר המחיה את הכל, הדבר שהוא עומד בבסיס הכל, זה בכלל לא הצד הגלוי. יש צד פנימי, אינסופי, כמוס, שהוא, שם נמצא החיות, שם מקור החיות שלנו. אמונה גדולה זה אמונה שהיא מצליחה מאוד להיות בתודעה הזאת. מאוד לחוות את הדבר הזה שהחיים לא נמצאים בהתגלות שלהם, בלבות שלהם, אלא החיים נמצאים בצד הכמוס הפנימי הזה. והאמונה הגדולה, כשאדם מפתח את כוח האמונה שלו, אז הנשמה שהיא מן העליונים, והיא באופן בסיסי כל הזמן נוגעת ולא נוגעת, אבל אם יש לאדם אמונה גדולה, כשהיא מזרח התורה על הנשמה, היא קודם כל הדבר הראשון שהיא עושה, אז היא הנשמה מהירה בך. כשהנשמה מהירה, כן, אתה באמת חי עם הרגשה כזאת שאתה שייך למקור חיות אינסופית שהיא הרבה יותר מכל הגילויים שלך. עם אזרח התורה על הנשמה, אז מה שקורה קודם כל זה שבאופן כללי, כן, העולם כולו מרוויח. יש אור מקיף כזה, אור כללי שנהיה, כל העולם מתמלא אורה על ידה, כל העולם מתמלא אורה על ידה. אבל לא רק שכל העולם מתמלא אור על ידה, אלא גם האדם הזה שהוא מאמין גדול, כן, הוא מקבל יכולת כללית גדולה, כן, יכולת כללית גדולה, כוח כביר ונשגב מופיע בנשמת קדוש השם הדבק בחיי ערכי העולמים. כן, כמו שאנחנו מגדירים שזה המשמעות של מה זה להאמין. להאמין זה לזהות או להיות במדרגה כזאת שחיי העולמים, הדבקות בחיי אל חיי העולמים, זה, זה מחיה את הבן אדם, שם האדם מרגיש את החיות, וכל דבר שהוא רחוק מהדבר הזה, הוא מרגיש שם זה דליל. אין שם הרבה חיות, אין שם הרבה מה לחפש, אין שם הרבה עוצמה. כן? אז, אז אם האדם הוא נמצא במדרגה כזאת, נהיה לו כוח כביר ונשגב. הוא נהיה בעל, בעל עוצמה אינסופית כזאת. ואז זה מביא אותו, ככה הולכת ומתעלה בשכל ובפועל, עד ותגזור עומר ויקום לך. כלומר, האדם הזה שיש לו אמונה גדולה, אז הוא מתעלה, ומה ההתעלות שלו? ההתעלות שלו היא גם בזה שיש לו בהירות בשכל. אנחנו אומרים שהחלק הכי גבוה של הבן אדם זה המבט, המבט של האדם, יכולת התפיסה של האדם. האדם הראשון למשל שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, הוא ודאי כמובן תארו לכם, כן, הקדוש ברוך הוא יוצר את האדם הראשון, והרי הוא לא יצר אותו כתינוק, הוא יצר אותו מהתחלה, האדם הראשון בקומתו ובצורתו הוא נברא. בשנייה הראשונה שהוא נברא, הוא בוודאי דבק בחיי אל חיי העולמים, כלומר הוא היה, הוא, החיות שלו בוודאי הייתה, הוא הרגיש את החיות של חיי העולמים, כי הוא הרגיש מי יחיה אותי, כן? מי הרגע יחיה אותי? חיי העולמים. אז הוא, השנייה הראשונה שנגיד האדם הראשון, וכתוב שהאדם הראשון הוא ראה מתחילת העולם עד סופו, כלומר הוא המבט שלו, הוא ראה את כל התוכנית, הוא ראה את כל את כל העולם בצורה כל כך אחדותית, שהוא ראה מתחילת הבריאה עד סופה. אז ככל שהאדם הוא דבק בחיי העולמים, יש לו משהו מהשכל הברור הזה, מתפיסת האחדות הזאת, הוא תופס את הכל במבט מאוד 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 כללי. זה הדבר הראשון, שהוא מתעלה בשכל. אבל באים חז"ל ואומרים, ההתעלות שלו היא לא רק בשכל, ההתעלות שלו היא שגם בפועל, זאת אומרת גם בחיים בפועל, אם הוא אחרי שהוא תופס את התפיסה הכללית הזאת, יש לו מבט כללית כזה, מבט כללי כזה, והוא בוודאי ברגע שאדם יש לו כזאת תפיסה, הוא לא יכול שלא לרצות להיות שייך לאור האחדותי הזה. לא יכול להיות שהוא לא ירצה להיות דבוק בדבר הזה, הוא מאוד מאוד ירצה את הדבר הזה. ואיך הוא ומה הוא ירצה? הוא ירצה בצורה כזאת יתפתח לו רצון שיתגלה אור האחדות הזאת באיזה דבר בפועל. הוא ירצה שכדי לגלות את האחדות הזאת, שיהיה לו שהוא רואה מישהו חולה, הוא רואה מישהו חולה, והוא רוצה מאוד שמכוח זה שהוא ישפיע עליו ברכה והאדם הזה יתרפא, הוא רואה בזה שזה יצטרף ליותר להכרה בהשם, כן? הוא רואה שדרך זה שהוא יתפלל על מישהו שהוא חולה, ואותו חולה יבריא, וברגע שהוא יבריא יהיה לו יותר כוחות, יהיה לו יותר חיות, והוא ישתמש בכוחות האלה לעבודת השם, כי הרי הוא יתפלל רק על מישהו שהוא צדיק, על מישהו שהוא מאמין שעל ידי זה שהוא יבריא הוא יעשה טוב לעולם, וזה מה שהוא ירצה, וזה מה שהוא יעשה, אז הקדוש ברוך הוא יעשה את זה. ותחזור ואומר ויקום לך, זה הכוונה, מתעלה בשכל ובפועל. למה? כי זה הרצון ירב יעשה, כיוון שזה שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, הוא בורא את העולם, ומאוד הקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם, שהאחדות האלוקית היא תופיע דרך דרכנו, דרך הבני אדם. אבל מה דרך הבני אדם? דרך על הצדיקים, דרך החסידים, כן, דרך, כן, זה מה שדיברנו קצת בחנוכה, כן, על שזה גם חלק משלבי הגאולה, הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא רוצה שהאחדות האלוקית תתגלה דרך הדבקים בו, זה בתגזור עומר, ויקום לך, כן, זהו מתעלה בשכל ובפועל, עד בתגזור עומר ויקום לך, ואז הוא יכול לעשות ניסים. יכול לעשות ניסים. כן, זה הסעיף הזה. סעיף ת'. סעיף י'. מישהו רוצה לשאול משהו על סעיף ת'?
איך כאילו גורמים
להזרחה
זאת המשמעות? איך מגדילים את זה בצורה...
אמונה גדולה, זה הדבר. אמונה גדולה, כמו שאמרנו, הסברנו מה זה הכוח של האמונה. הכוח של האמונה זה להתייחס לזה שהחיות נמצאת בעולם הפנימי ולא בעולם הגלוי. ואמונה גדולה זה שאתה לא זה, אתה ממש כל דבר ודבר, אתה נפגש עם כל דבר ודבר, ואתה מבחינתך מה שמחיה פה את הכל זה כל הזמן זה שזה יהיה חלק מהתוכנית של הקדוש ברוך הוא, זה שזה שייך למשהו הפנימי הזה, זה התרגולת של אמונה גדולה, זה השפה שמופיעה שמזריחה את אור הנשמה. טוב,
אני מסתכל
הבנתי איך זה יוצר אור על כל העולם כולו. שזה משהו סגולי כזה, שכאשר אדם מאמין, יש אור על העולם כולו. כי הנשמה היא באמת חלק אלוקא ממעל, היא משהו מאוד מאוד עליון. רק כשאין משהו שמופיע את הנשמה בפועל בעולם הזה, אז האור הגדול הזה של הנשמה הוא נמצא כנוס, הוא נמצא בגנזי מרומים כזה, נמצא למעלה כזה, נמצא נוגע ולא נוגע. אבל ברגע שהאדם מצליח עם האמונה הגדולה לחבר את הנשמה שלו לעולם הזה, אז ממילא נהיה אור גדול. זה מזריח אור על כל הזה. יוד! האמונה האלוקית הגדולה אשר בלב ישראל אין לה ערך ולא דוגמה ולא משל, ואפילו האפיקורסות הישראלית היא מלאה אמונה וקדושה הרבה יותר מכל האמונות של כל הגויים כולם, ואף על פי שהיא מבטא דברים של חלות ראש ושל כפירה, בתוכיות הנשמה יש אור אלוקים של דבקות ושל צמאון לאלוקים חיים אל אלוקי ישראל עד לכדי מסירות נפש. ועל זה הוא הביא את דברי חז"ל, וירח את ריח בגדיו עד יקריא את בגדיו אל הבוגדיו, כגון יקים יצרורות וירסי משותה, שהראו את הצפון בליבם בלבבם במסירות נפש נפלאה. ומה שהיה בסוף היה גם כן בהתחלה, אלא שכיסה אותו הזוהמה החיצונה שבאה מהשפעתם המסועבה של הגויים אשר לא ידעו את השם ובשמו לא קראו, אשר אכלו את יעקב ואת נביאו ישמו. אבל לא כאלה חלק יעקב, כי יוצר הכל הוא בישראל שבן נחלתו השם צבאות שמו. איזה מזל שאני מעם ישראל, שאני צריך להסביר את זה. אני, אם הייתי גוי והייתי צריך להסביר את זה, הייתי ממש מאוכזב כזה. טוב, אז מה כתוב כאן ברב? דיברנו בסעיף הקודם שלכל אחד ואחד מאיתנו יש לו נשמה שהיא חלק אלוקא ממעל, אבל יש הבדל. הגויים אין להם נשמה ישראלית. לפעמים יש מקומות אולי שיהיה כתוב שיש לגויים נשמה, אבל זה לא הנשמה הישראלית. כן, זה לא, הגויים בעיקר יש להם עד מדרגת הרוח. כלומר, הגויים, הציר שבו הם יכולים לעבוד הוא הציר שבין להיות אנשים חושיים, גשמיים, או להיות אנשים שהם בכל אופן מגלים את הרוח האנושית. המתוקנת יותר. זה זה הציר, או זה מדרגת החיים של גוי. כשהקדוש ברוך הוא ברא את ההוויה, כמו שבאבן הוא לא נתן מדרגת חיות שהיא יכולה ממש להיות, להופיע את ה, את, את, ממש את האחדות האלוקית. האבן מופיעה את האחדות האלוקית רק בגלל שהיא אבן, שהיא חלק מכל ההוויה כולה, והיא חלק מהאנושות כולה, והיא חלק מזה, אז מתוך זה בוודאי גם האבן היא חלק מופעת האחדות האלוקית. אבל אם תיקח את האבן, אם תבודד את האבן מצד עצמה, יש בה חיות מאוד מאוד אבנית, מאוד מאוד מוגבלת. כך גוי, אז אצל הגוי, כן, כך נגיד צמח, אז הצמח יש לו יותר חיות, יש לו חיות צמחית. כך גוי, אז גם זה לא שהגויים לא שייכים מהעניין הזה של הופעת מלכות השם. ודאי, כל העולם כולו אומר שירה, כולם צריכים להופיע את התוכנית ואת הבעיה של המלך מיום הוא יישב אחד ושמו אחד. כולם שותפים בעסק הזה. מי הדומם, צומח, חי, בוודאי גם מהאדם. זה עיקר, כן, שבני אדם גם יכירו בקדוש ברוך הוא. וכל יושבי תבן יכירו בקדוש ברוך הוא. בוודאי שהם חלק מהתוכנית הזאת, מהעניין הזה. כן? אבל, אתה לוקח את הגוי. הערך שלו זה מצד מה שהוא יהיה חלק מזה שהוא יהיה מודע, וואו, יש אור אלוקי כללי בעולם. אבל אם אתה מנתק את הגוי, אם אתה מנתק את הגוי מהקשר הזה, אז מדרגת החיים שלו היא מדרגת חיים מאוד מוגבלת, פחות מוגבלת מהאבן. בכל אופן, הגוי הוא צלם אלוקים, הוא יכול לגלות את הרוח האנושית העליונה, אבל רוח האנושית העליונה מול האור האחדותי האינסופי של הקדוש ברוך הוא, אין מה להשוות, אין בכלל מה זה, כן, זה לא בר משוואה. ישראל זכו, עם ישראל מיוחד בכך שהקדוש ברוך הוא חבל ישראל נחלתו. אנחנו כמו חבל, כמו שאומר רב חיים מוולוז'ין, כך כל אחד ואחד מעם ישראל הוא לא יתנתק לעולם מהאור אינסוף. כן, הנשמה הישראלית, המשמעות שלה היא שעצם הדבר הזה שאתה מישראל, זה גורם לדבר הזה שאתה מדרגת החיות שלך היא שייכת להופעת האחדות האלוקית. זה לא רק מתי שאתה תהיה בהקשר של האחדות האלוקית, אתה קשור לאחדות האלוקית. זה נעשה, זה שיש לנו נשמה ישראלית, זה נשמה ישראלית. כן,
מה? יש יכולת לא להאמין.
זה הסעיף הזה מדבר ברמה המוחלטת, אז אין יכולת. זה מה שהסעיף הזה בא ואומר לנו, זה מה שהסעיף בא ומצייר לנו. שנייה, אנחנו מסבירים, אנחנו באמצע הסבר. אז זה קודם כל את מה שאני אמרתי עכשיו צריך לפתח מאוד, מהרבה הרבה פסקרון, מהרבה הרבה מקורות, להבין לעומק את ההבדל בין ישראל שהם שייכים למדרגת הנשמה לבין שאר ההוויה שהם שייכים לגילוי שמו של הקדוש ברוך הוא, אבל לא שייכים למדרגת הנשמה. שמה המשמעות שאם אתה שייך למדרגת הנשמה או לא? האם אתה, וכן, מצד עצמך מחובר לאור האלוקי, לאור אינסוף, או אתה מחובר לקדוש ברוך הוא מצד מה שאתה תהיה חלק מהכל הזה. זה ההבדל המהותי בין ישראל לבין שאר ההוויה. ואז בא הרב ואומר, בוא נראה איך זה
מה המשמעות של זה? איך זה מתגלה בפועל? הרי דיברנו כבר בסעיף הקודם, שנכון שיש לכל אחד ואחד מאיתנו נשמה, ואנחנו יש לנו צד מאוד מאוד פנימי כזה ומאוד סגולי כזה, זה, אבל זה רק סגולי, זה לא בפועל, זה בכוח, זה גנוז, זה בפנים, זה לא בפועל. ואז אם אנחנו אומרים, אם ככה, אם היינו אומרים שהנשמה הזאת היא תמיד רק בפנים, רק סגולית כזאת, בסופו של דבר, מה ההבדל בין, ישראל לבין גוי? הרי גם גוי, בסוף הוא יהיה שייך לגילוי האור האלוקי. גם גוי בסופו של דבר יהיו שייכים להשם אחד ושמו אחד. אז מבחינת בפועל, לכאורה היינו אומרים, נכון שבצד שלה בכוח ישראל למשהו אחר, אבל בכוח הזה הרי הוא תלוי בזה שאתה תאמין, בזה שאתה תופיע את הנשמה הזאת. והסברנו בסעיף הקודם איך הדרך שנשמה מופיעה, כן? מתי הנשמה נהפכת להיות נוכחת בחיים שלנו כאן בעולם הזה? רק דרך הצינור הזה שקוראים לו אמונה. אמונה הוא שפת הנשמה. אמונה זה שפת הנשמה. אז זה הצינור היחיד, זה ההופעה היחידה, בלי זה לא תופיע הנשמה. אז מה זה אומר? זה אומר שגם בישראל, לכאורה גם בישראל, כל עוד זה נכון שבישראל באופן כללי עם ישראל, מה הוא מביא לעולם? כללית עם ישראל הוא עם של אברהם אבינו, אבי האומה וגדול המאמינים, ואחרי כן דורות על גבי דורות מאמינים, ואחרי מאמינים ועוד, ואחרי כן הרב ידבר על, באמת על זה, ואנחנו כן, פתחו שערים לא יצדיק שומר אמונים, אנחנו דורות על גבי דורות בכל מיני מצבים הוכחנו, הבאנו לעולם את רוח האמונה, ובזה בוודאי אין מה להתווכח שמבחינה הזאת כל עוד שעם ישראל מביא את רוח האמונה, אז זה מוכיח את הדבר הזה שישראל הם הרבה יותר שייכים, בגלל שכיוון שיש להם נשמה. ומה המשמעות של הנשמה? זה שהנשמה האלוקית הזאת, הפנימית הזאת, האינסטרפית הזאת, היא כל הזמן דוחפת אותנו. בלי שאנחנו יודעים היא דוחפת אותנו. היא דוחפת את האומה שלנו להיות עם מאמין. כן? להיות עם שמופיע אמונה. זה מה שעושה האמונה, זה מה שעושה את הדבר הזה שיש לנו נשמה. אז היינו אומרים, אז זה באמת מוכיח את עצמו. שאנחנו עם שתיקח אותו בפרמטר של האמונה, הוא שומר אמונים, הוא הביא הכי הרבה אמונה לעולם. בא הרב בפסקה הזאת ואומר חידוש. היה לפעמים תופעות או של יחידים או לפעמים של דורות שעם ישראל היו כופרים, היו אפיקורסים לעם ישראל. זה מצד אחד. ומצד שני, היו גויים שהופיעו דתות בעולם, הופיעו אמונות בעולם. כלומר, הגויים הביאו לעולם מתנה בצורה כזאת שהם הביאו כל מיני אמונות לעולם. אז נכון שאתה משווה כללית את האומה הישראלית, האמונה שלנו היא בכלל בכמה רמות אמונות, במדרגות אמונה מאשר האמונות שהגויים הביאו, וכללית אנחנו זה. אבל בוא נעשה תחרות, אומר הרב, בין התנועות הכי ירודות ושפלות באומה הישראלית, שהן התנועות שהן הכפרניות והאפיקורסיות, ומולם תעמיד, תיקח את הכי פחות בתנועות הישראליות, ומולם תעמיד את המשובחים שבאומות העולם שהם הביאו רוחות של אמונה לעולם, מי גובר? מי יותר מופיע אמונה בעולם? זה החידוש של הסעיף. החידוש של הסעיף שאפילו אם תיקח את את הכופרים ואת הפיקורסים הישראליים מול המאמינים הגויים, האפיקורסות והכפירה הישראלית היא תורמת בנושא האמונה לעולם יותר ממה שתורמים התנועות האמוניות לעולם. זה החידוש של הסעיף. עכשיו אנחנו צריכים להבין איך זה. זה לא הגיוני, זה לא פייר. זה סתם, אנחנו נוגעים בדבר שאנחנו אומרים ככה. זה מה שהרב בא להסביר. האמונה, מה?
יש תרומה לעולם?
תרומה לעולם, כן. כמה באמת אמונה יש מכוח התנועות האלה? התנועות האפיקורסיות והכפרניות באומה הישראלית הן יותר תורמות אמונה לעולם מאשר התנועות האמוניות הגויות. לא פייר. למה? הוא אומר לך, עכשיו תקרא, לאור מה שאני הסברתי לך זה מה שכתוב בסעיף. האמונה האלוקית הגדולה אשר בלב ישראל אין לה ערך ולא דוגמה ולא משל. כן, כאן מדבר הרב, כשהאומה האלוקית, כשעם ישראל מופיע את אור האמונה, אז בוודאי אתה לא יכול להשוות שום שפת אמונה של נוצרים, של מוסלמים, של כל מיני סוגי אמונות שיש אצל הגויים לאמונה הכל כך עמוקה וכל כך אחדותית שהאומה הישראלית מבשרת לעולם. זה המשפט הראשון. בערב הוא מוסיף, ואפילו האפיקורסות הישראלית, אפילו התנועות שהן מופיעות בצורה של אפיקורסות, היא מלאת אמונה וקדושה הרבה יותר מכל האמונות של כל הגויים כולם. כתוב או לא כתוב?
כתוב שמלאת אמונה תרומת לעולם, שהיא
כן.
מלאת אמונה בעולם.
מה
היא? מלאת אמונה בעצמה, מלאת אמונה
בעצמה, נכון, בסדר.
זה לא תרומה לעולם.
ממילא זה תורם לעולם, לא הבנתי, מה אתה מתנפש?
אין לי עניין שזה תורם לעולם, לא,
לא, ממילא זה גם תורם לעולם, אנחנו... הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, למה השם הרב ושמו אחד, עניינו של הקדוש ברוך הוא בכל ההוויה, זה שהתגלה החיבור של כל ההוויה לשמו, לקדוש ברוך הוא, נכון? זה כל העניין של כל ההוויה. עכשיו, האפיקורסים תורמים לאידאה הזאת, לזה שהעולם יגיע שיהיה שמו אחד יותר מכל התנועות האמוניות של הגויים. זה כתוב במעם? כתוב, יפה, אז אתה מסכים. אז אתה מסכים. כן. אומר הרב, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות הדבר הזה? ואף על פי, עכשיו, האם נבוא ונגיד שהאפיקורסות הישראלית או הכפירה הישראלית היא תמיד זכה ותאורה? לא, אומר הרב. הרי האפיקורסות והכפירה הישראלית זה תמיד נובע ממחלה. תמיד זה נובע ממחלת החושים, מהתאוות, מהיצרים, מכל מיני דברים נמוכים. ואף על פי, זה מה שהוא אומר, ואף על פי שהיא מבטאת התנועות האלה של הכפירה והאפיקורסות, אומר הרב, אני לא עושה להם הנחה. התנועות האלה, הם מבטא דברים של קלות ראש ושל כפירה. למרות שבצד הגלוי שלהם, התנועות האלה הן תנועות שהן מופיעות המון קלות ראש. מה זה קלות ראש? קלות ראש זה אומר, תפסיק, אל תבקש ממני לחשוב. כן? אל תבקש ממני לחשוב, תן לי לחיות את חיי והשאבה שלי יהיה קליל. כן, אני לא רוצה להכביד על הראש שלי מחשבה, מה שאני עושה יש לו משמעות, אין לו משמעות. אין משמעות, הכל קליל. כן, זה התנועות האלה הם מסירות מעליהם את הכובד ואת החשיבות ואת זה שהם חושבות. כן, אז אומר הרב, למרות שזה ככה, אבל בתוכיות הנשמה גם הכופרים והאפיקורסים הישראלים, בתוכיות הנשמה יש אור אלוקים של דבקות ושל צמאון לאלוקים חיים אל אלוקי ישראל, עד לכדי מסירות נפש. מה אומר הרב? אנחנו רואים שזה לא נכון לבוא ולהגיד שכשהיה את התנועות האלה, התנועות האלה הצליחו כל כך הן כל כך מוצלחות, והם הצליחו למחוק את הקשר שלהם לנשמה. ואיך אנחנו רואים את הדבר הזה? שרואים שהתנועות האלה הן תנועות שהן זמניות, אבל לאורך זמן או בנקודות מבחן, בנקודות קצה, בנקודות שבאמת התנועות האלה בסופו של דבר בודקות את עצמם, הם בסופו של דבר הם גם הכפירה שלהם היא לא חודרת עמוק. איפה אנחנו רואים שהיא לא חודרת עמוק? שכל התנועות האלה בנקודות הקצה, בנקודות של המבחן, המבחן פתאום הם יחזרו והם יהיו, כן, יאמינו. אפילו עד כדי מסירות נפש. מה? מה זה? שהרוב לא מסרו?
הרוב לא מסר, שאם יש לך שבת שמצכים אותו משבת לעבוד עבודה זרה, אז אין לך שבת כדי להציל אותו, שבת עבוד עבודה זרה. סביב שבוע שלרוב לא צריך, לא צריך לך שבת כדי להציל אותו, כי מסתם הוא לא מסר את הנפש. טוב לא מסר את
הנפש. אז השאלה שלכם שאלה, ואולי נוכל לענות עליה על ידי הדוגמאות שמביא כאן הרב. על וירח חזרח בגדיו, הרב מביא את שתי הדוגמאות שחזל אומרים לסוג הכפירה שיש. אנחנו עוד לא גמרנו להסביר למה זה, כן? איך זה עובד, כן? אבל אנחנו כבר לקראת תפילת ערבית ואנחנו מחר לא נותנים שיעור, אז אנחנו קצת תקועים. אז מה נעשה? טוב, נשלים את זה בעזרת השם יום ראשון הבא. אתם, כל אחד יתאמץ עד יום ראשון הבא להבין את הסעיף הזה, איך להסביר את זה. זאת אומרת, יש לנו שאלות טובות, אנחנו צריכים ליישב את זה על הלב, את הסעיף הזה, ואנחנו, יש לנו שבוע שלם לדבר בינינו, זה עד שבעזרת השם יום ראשון הבא, תוך 3-4 דקות נצליח להסביר את זה. כן, להניח את דעתנו, שנבין טוב את הסעיף הזה. טוב, נעמוד פה.